הבן שלי היה שישי שבת בחופשה בבית, ביום ראשון בבוקר החזרתי אותו, וראיתי קצת את האמבולנסים וזה, שאלתי מה קרה, אז אמרו שהייתה מישהי שקיבלה הרעלה, חזרתי אותם אחרי צהריים למעון, והיו נציגה של משרד הבריאות, נציג משרד הרווחה והנהלה וכולם, והם אמרו שפשוט הם לא יודעים שהם שלחו את הזה למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות בודק מה הסיבה.
זה בני אדלר, שבנו חוסה במעון בית דפנה בחולון, והוא גם יושב ראש ועד המשפחות שם. זה לא היה צריך לקרות. שלושה דיירים מתים במעון, מהרעלת מזון ככל הנראה, מעון לאנשים עם מוגבלויות. זה בית שצריך להקפיד בו פי כמה וכמה על כל דייר. הדיירים החוסים הם בדרך כלל חולים מורכבים. גם מחלות רקע, גם תסמונות שונות, אוטיזם, מחלות נפש שמחייבות התייחסות מאוד מאוד רגישה. זה מחייב גם מטפלים ברמה גבוהה, וזה לא קורה. לא בבתי אבות, לא במוסדות שחוסים תחת משרד הרווחה. משאבים קוראים לזה, או פשוט כסף. בדיוק מה שהמדינה לא נותנת מספיק. עדיף אולי שלא היו במסגרות הללו בכלל. 100 דיירים חוסים במעון בית דפנה בחולון, 30 מהם לקו בהרעלת מזון, 3 נפטרו. עכשיו משרדי הבריאות והרווחה חוקרים. מישהו יודע באיזה מצב הם הגיעו לבית החולים וולפסון? תראו מה ארגון בזכות, המרכז לאנשים עם מוגבלויות, אומר על זה. כשלי תברואה במטבח לא נולדים ביום אחד. הם תוצר של הזנחה ארוכה ושל היעדר פיקוח במוסדות האלה. במקומות סגורים מנותקים ורחוקים מהעין הציבורית, בהם איש אינו שומע ואינו ער למתרחש, קל להעלים עין מכשלים. למרות הבטחות חוזרות, משרד הרווחה אינו מצליח לפקח על מה שקורה בהם. תגובת ארגון בזכות. 3 חוסים חסרי ישע נפטרו. תתחילו להתעורר.
עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דוידוב עורכת יעל איילון
בהמשך נייחד כאן באיפה הכסף כמה סיפורים לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. למה עדיין אחים שכולים מופלים לרעה בכל הקשור להטבות מהמדינה? ועוד קודם, מנכ"ל משרד השיכון על המהלך של השר שאמור להוזיל את מחירי הדירות ומתי צפויה הגרלה הבאה. איפה הכסף עורכת יעל איילון, מפיקה מעלי בנימינו, ולשידור איתנו מעיין לויטין. איפה הכסף? מוזמנים להצטרף לשידור החי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. שיפור במצב האבטלה, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור האבטלה ירד במחצית הראשונה של חודש אפריל, מתחת ל-3%, והוא עומד על 2.9% עשיריות, לראשונה זה שנתיים. שיעור התעסוקה במשק ירד לרמה של 61% נמוך מרמתו לפני שנה, בהיקף של 70,000 עובדים. אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות, אומר לאיפה הכסף שלמרות השיפור בנתונים, שוק העבודה עדיין מצוי בבעיה. הנה ההסבר.
לפני שפותחים את השמפניות כדאי לזכור שני דברים. קודם כל, הנתונים המחצית חודשיים הם מאוד תנודתיים, כיוון שהם נלקחים מדי שבועיים, ויכול להיות שבסופו של דבר, אפילו סביר להניח, שנתוני חודש אפריל ייראו קצת פחות טוב. שנית, הירידה בשיעור האבטלה. אם שיעור המשרות הפתוחות הגבוה, כלומר המחסור בעובדים, גורמים לזה שהשכר עולה בקצב מהיר יחסית, מה שכמובן טוב למי שעובד, אבל גם מייצר לחצים אינפלציונים. לכן, בנק ישראל כנראה ימשיך ויעלה את הריבית גם בחודשים הקרובים כדי לעצור את האינפלציה. העלאת הריבית בסופו של דבר תגרום גם להאטה בפעילות הכלכלית במשק.
חברת טבע הפסידה 955 מיליון דולר ברבע הראשון של השנה, בהשוואה לרווח של 77 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסדים נובעים מהוצאות על הסדרי הפיצוי לנפגעים משימוש באופיואידים, משככי כאבים, בהיקף של יותר ממיליארד דולר. ושר השיכון כאמור מקדם את תזכיר החוק שיפריד את ההצמדה של מחירי הדירות ממחיר הקרקע במדד תשומות הבנייה. השר אלקין אומר שמטרת התיקון נועדה להוריד מחיר דיור.
זה אחת ממהפכות שאנחנו מביאים לטובת הציבור, רוכשי הדירות שהיו בני הרובה של הקבלנים. אנחנו מביאים שינויים לחוק המחר. החשוב מכולם זה הפסקה של הצמדה למדד תשומות הבנייה של כל מחיר דירה.
בית המשפט הפדרלי בארצות הברית הורה לחסום את שרתי האתרים הפיראטיים המספקים שירותי תוכן מישראל, ופסק פיצוי בסך עשרות מיליוני דולרים לבעלי הזכויות הישראלים, בהם הוט, יס, צ'רלטון ואחרים. איש הקולנוע משה אדרי, אחד הטובים, שבע רצון מההחלטה.
בית המשפט הפדרלי בניו יורק הכריע סוף סוף, אחרי חודשים ושנים של עבודה קשה מאוד, שאתרים הפיראטים בחול, ישראל TV, שמשרתים מאות אלפי לקוחות תמימים ונותנים להם יום יום תוכן גנוב, פשוט גנוב. הוציאו צו חסימה עכשיו לכל העולם, לכל ספקיות האינטרנט, לחסום את האתרים הלא חוקיים. ומעכשיו יש רק שירות אחד דיגיטימי אחד, סקרין IL, שממנו ניתן לצלוח את כל התוכן הישראלי ולהחזיר את הכסף ליצירה הישראלית וליוצרים הישראלית שכל כך מגיע להם אחרי שנים שגנבו אותם בלי חשבון. פשוט זה פשע.
לסיום, מת מפצעיו הגבר שהצית עצמו בכניסה לעיריית אשדוד בגלל מצוקת דיור. זה היה שלשום. עד כאן הכותרות שלנו, מיד מנכ״ל משרד השיכון איתנו, אבל עוד לפני, פרשת מות החוסים בבית דפנה בחולון. אור אביד, N12, אלן אור.
שלום, אחר תוריים טובים.
שלום, טוב, האם יש התפתחויות בחקירה, בביקורים שנעשו במקום של משרדי הרווחה, הבריאות?
אנחנו יכולים לספר לכם שאנחנו נמצאים פה החל משעות הבוקר, ממש מחוץ למעון בחולון. כלומר, אנחנו מבינים שגם בשעה הזאת יש תכונה גדולה של עובדים ממשרד הבריאות ומשרד הרווחה בתוך המעון, ממשיכים לעקוב, ממשיכים לטפל לדבריהם בכל המפגעים שאולי ויכלו להביא לאותה רעלת מזון. נזכיר, בסוף השבוע אחת מהדיירות שמתלוננת על מיחושים וכאבים בבטנה מתמוטטת בתוך זמן קצר, נקבע מותה ולא עובר הרבה זמן, ודיירים נוספים מתלוננים על אותם תסמינים. סך הכל שלושה דיירים כאן מהמעון מוצאים את מותם, ולמעלה מ-34 דיירים מדווחים בימים האחרונים על תסמינים של מה שנראה כמו קלקול קיבה, הרעלת מזון נורא גדולה, שעל פי החשד מתרחשת כאן בתוך המעון. אומר, כבר עם המידע הזה שמגיע, מחליטים במשרד הרווחה לסגור הרמטית את המטבח, דואגים לקייטרינג לאותם דיירים שנמצאים כאן, כי מבינים שהם לא יכולו להסיל אותם עם האוכל מן המקום. יש גם ריסוס מאוד גדול. אנחנו יכולים לספר לכם שהחל מאתמול וגם היום בבוקר הורים, ממשיכים לזרום לכאן הורים לדיירים, אנחנו גם מבחינים בדיסוננס מאוד גדול אצל אותם הורים. מצד אחד ההורים מבינים ואומרים לכולנו, מדובר במחדל מאוד גדול של שלושה דיירים, מוצאים את מותם מאירוע שעדיין לא ברור מה מביא בעצם למוות שלהם. מצד שני, מדובר ממש במלאכים, באנשים שמטפלים בילדים שלנו, שנותנים להם את מה שרבים מאיתנו לא יכולים לתת, מסיים להם ממש לחיות חיים שהם כמעט עצמאים, ואנחנו נמצאים גם בכאב גדול, כי האנשים האלה באמת עושים מלאכת קודש. בכל אופן, גם בשעה הזאת ממתינים כולם לממצאי הבדיקה, אותם בדיקות מעבדה שנערכו בבית החולים וולפסון לאותם דיירים, ואנחנו מבינים שהממצאים הללו יועברו בהקדם אל משרד הבריאות ואל משרד הרווחה, וגם במשטרה.
זהו, אז זה מה שרציתי לשאול, האם המשטרה בתמונה, אור?
אוקיי, אז זה גם נתון שמעניין. משרד הרווחה מספרים לנו קודם כל, שכבר עם המידע הזה שמתקבל, מחליטים להתקן את המשטרה באירוע החריג הזה, ואנחנו מבינים מי גורמים במשטרה שהם ממתינים לאותם ממצאים של אותן בדיקות מעבדה, ואם וכאשר ממשרד הבריאות ומשרד הרווחה יפנו אל המשטרה ויעידו על דבר שנראה כמו רשלנות שמגיע ממש לפן פלילי, לא מן הנמנע שתיפתח חקירה על המוות הלא טבעי של אותם שלושה דיירים כאן במעון בית דפנה וחולון.
כן, ועדיין, כלומר, אין חקירה רשמית שנפתחה, אבל הסיפור הזה נשקל. אור אבי, תודה רבה, N12.
תודה.
תודה, אור.
תודה לכם.
שלום, שלום. עכשיו נדבר על השינוי שמבקש להכניס שר השיכון, זאב אלקין, בשינוי בחישוב מדד תשומות הבנייה. יאללה ילון, עורכת איפה הכסף, שלום.
שלום ענת.
על מה אנחנו מדברות?
משרד הבינוי והשיכון פרסם היום בעצם תזכיר חוק בשלב של הערות הציבור, שבעצם בשורה התחתונה צפוי לחסוך לרוכשי הדירות סכומים עד מאות אלפי שקלים. במסגרת התזכיר יש שלושה שינויים מאוד משמעותיים. השינוי הראשון שעליו דיברת זה באמת אותה הצמדה של מחירי הדירות. היום נהוג בעצם להצמיד את מחירי הדירות כולם למדד תשומות הבנייה, שמורכב גם מרכיבים דוגמת קרקע, רווח יזמי ועוד. בעצם שר השיכון בא ואומר, אנחנו רוצים להפריד את ההצמדה הזאת של מרכיב הקרקע, שאותו רוכשים הקבלנים בתחילת תהליך, ולאפשר למדד לתת ביטוי לרכיבים האחרים, מבלי שרכיב הקרקע שכבר נרכשה ישפיע עליהם. עוד שינוי מאוד משמעותי, זה הנושא של בעצם ההרחבה של הפיצוי לרוכשי הדירות בעת איחור במסירת הדירות על ידי הקבלנים. וסעיף נוסף שהוא מאוד משמעותי, זה איסור של גבייה של הוצאות משפטיות, או אותו ביטול תשלום שכר דירה, לעורכי הדין של הקבלנים בידי רוכשי הדירות. כל המהלכים הללו מעריכים במשרד השיכון, יוזילו את עלויות רכישת הדירה בצורה משמעותית לרוכשי הדירות.
אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון, שלום.
שלום, ההסבר כפי יהיה כל כך יפה ומדויק, לא השארת לי מה לומר.
אז למה זה כל כך משמעותי?
למה זה כל כך משמעותי? כי עשרות אלפי שקלים לכל רוכש דירה זה דבר מאוד משמעותי.
עשרות אלפי שקלים. עכשיו, איך זה יחושב בדיוק? כי את זה לא הבנתי.
נעשה את זה קל לך ולמאזינים. נניח, זוג צעיר שהתחתן עכשיו בשעה טובה, נולדו לו שני ילדים, החליט לקנות דירה בחיפה.
זה הולך אצלך מהר מאוד.
נולדו לו תאומים, אתה יודע.
יפה, כן.
קנדי בא לקנות דירה בחיפה ב2 מיליון שקלים. במצב הנוכחי היום קורים כמה דברים. הראשון, הוא צריך לשלם 5,000 שקל שכר עורכי דין לעורך דין של המוכר, שזה כלומר לקבלן. לא רוצים לשלם את כל הכסף, הוא משלם עוד 5,000 שקל לעורך דין שלו, לא לעורך דין שמייצג את הרוכש. הדבר השני, שמרגע הרכישה זה מוצמד כל הסכום למדד תשומות הבנייה. שנניח אם זה 2 מיליון בשנה כמו השנה, שזה עלה 6.5%, אז הזוג הצעיר הנחמד שלנו, שאנחנו יודעים כמה קשה לזוג צעיר, ישלם על השנה הזו עוד 130 אלף שקל, בלי שום צעירה. עכשיו, התיקום שהשר אלקין מכניס עכשיו, בעצם מאפשר לקחת התחמדה רק על 700 אלף שקל, במקום על כל 2 מיליון. ולכן הזוג הצעיר שלנו ישלם 40 אלף שקל, במקום לשלם, במקום שלם 130 אלף שקל.
בסוף רגע, אז בוא תעשה לי את התחשיב הכולל, נגיד אמרנו 2 מיליון שקלים, דירה ממוצעת בחיפה, כמה זה יוזיל לו? עכשיו דבר איתי במספרים.
כמה זה יוזיל לו? עוד פעם, נניח על דירה של 2 מיליון, אנחנו מצפים שזה יוזיל לו, אני לא רוצה להגיד סכום מדויק, זה תלוי גם בדברים אחרים, אבל זה יוזיל לו עשרות אלפי שקלים, ולפעמים גם למעלה מ-100 אלף שקל.
כן, עכשיו תראה, הקבלנים לא אוהבים את זה, אני רוצה שנשמע, כן, בסדר גמור, ואחר כך תגיב. רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, שאמר לנו לפני כמה דקות את הדבר הבא, בוא נשמע.
כל החוק הזה הוא בא לכסות ערוותם של חברי כנסת שלא מבינים פשוט את המקצוע, מה שהם גורמים במקרה הזה, כמו שאמרנו תמיד, שוב ושוב לעליית מחירים. כי היום יזמים וקבלנים יתמחרו את הנזק שהממשלה גורמת להם, ויעלו שוב את מחירי הדירות. ולא רק שיעלו מחירי הדירות, עליהם גם תהיה תוספת של עלות המס רכישה והמע"מ. משמע שכל תוספת שתהיה בגין עלות והוצאה לבניית דירה, עליה יהיו בין 24% ל-30% תוספת על אותה עלות ונזק שהם גורמים.
נו, מה אתה עונה לרוני מזרחי?
קודם כל, תפקידו של רוני, הקבלנים הם לא אוהבים שלנו קודם כל. ותפקידם של הקבלנים לבנות, ותפקידם של הקבלנים להרוויח, זה בסדר גמור. ותפקידנו זה לדאוג לרוכשים, בתוך, במאבק הכוחות בין הרוכש, בין הזוג הצעיר, בין המשפחה שרוכשת פעם אחת בחייה את הדירה, או פעמיים או שלוש, לבין אותו מוכר, שמוכר כל שנה מאוד דירות, אני חושב שיחסי הכוחות אינם שווים. ובתוך המאבק הזה, אנחנו נמצאים בצד מאוד ברור, בצד של רוכשי הדירות ולא בצד, ולא בצד של הקבלנים.
אבל הקבלנים טוענים שהמהלך הזה דווקא יביא לתוצאה הפוכה וייקר את מחירי הדירות.
אני חושב שמחירי הדירות הם יקרים דיים, ואני חושב שקבלן יגבה מחיר ככל שהוא יכול לגבות, כי זה ההגדרה של שוק חופשי, שמוכר מרצון וקונה מרצון, המוכר ירצה למקסם את יכולתו, הקונה יקנה בכל, במחיר שאותו הוא יכול לשלם, רק הפעם הקונה שקונה, קונה את הדירה ב2 מיליון, ולא יודע שהוא קונה אותה בעצם במחיר אחר לחלוטין, כי מדד תשומות הבנייה גורר אותו כל הזמן לשלם יותר ויותר.
אתם פרסמתם בעצם היום את תזכיר החוק, אבל הכנסת כרגע משותקת וגם, או לא פועלת, וגם הקואליציה מתקשה, או צפויה להתקשות להעביר חקיקה. עד כמה אתה מעריך שהחוק הזה צפוי לעבור?
אני לא איש פוליטי ואני איש מקצוע, ואני לא עסוק בערכות פוליטיות. אני משוכנע, אולי אני תמים, אבל אני משוכנע, שגם חברי הקואליציה וגם חברי האופוזיציה יבינו את החשיבות של הנושא הזה, יבינו כמה חשוב לעזור לרוכשי הדירות, ואני בטוח שלא יהיה אף חבר כנסת שירצה להיות זה שבגללו מחירי הדירות לזוגות צעירים לא יורדים.
תגיד, אבל אתה כן, אביעד פרידמן, יכול להתחייב פה בפני רוכשי דירות שאתם תעשו הכל כדי שהקבלנים לא יעשו כל מיני טריקים כדי להעלות דירות? כי זה מה שרוני מזרחי בעצם אומר, אתם באים מפה, אנחנו נבוא לכם מהצד השני.
אנחנו נעשה כל מאמץ לעשות, לדאוג לרוכשים בכל דרך חוקית אפשרית.
טוב, עכשיו בואו נדבר רגע על ההגרלות. קודם כל, מתי מתפרסמות התוצאות של ההגרלה שכבר יצאה לדרך ועשיתם עליה וי?
במהלך הימים הקרובים, שזה יהיה היום המדויק, אני גם כמובן אשמח לדבר.
אבל במהלך חודש מאי?
כן.
חושב שבשבוע הבא זה כבר יהיה?
יותר קרוב ממה שצופה.
אה, מעולה, אז כלומר אחרי החג.
אחרי החג זה בהגדרה. כמה ימים אחרי החג? עוד נראה.
ומתי צפויה להתפרסם בעצם, או תיפתח ההגרלה הבאה? כי בסך הכל הזו ההגרלה הראשונה בלבד.
ההגרלה הבאה תיפתח באמצעי, תיפתח לקראת סוף חודש יוני, וההגרלה עצמה תהיה במהלך חודש יולי.
ואתה יכול להגיד לנו איזה מקומות, נגיד, חדשים, אטרקטיביים יהיו בהגרלה השנייה?
אני עוד לא רוצה לציין את הכל, כי אנחנו עושים כל מאמץ להגדיל את ההיצע, כדי שההגרלה תהיה כמה שיותר גדולה. וכל עיר שאני לא אגיד עכשיו, אז פספסתי.
יש למה לצפות?
יש למה לצפות.
בינתיים שוק הביקושים לדיור ושוק הדיור ממשיך לרתוח, משכנתאות ביותר מ-13 מיליארד שקל בחודשים האחרונים, היקפים של מכירות דירות חדשות רק גדלים. איזה פתרונות נוספים, חוץ מהגרלה שהיא באמת פתרון נקודתי, יש לכם להציע?
הפתרון המרכזי הוא תמיד הגדלת ההיצע, היצע, 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 היצע. לשווק עוד ועוד 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 קרקעות. יש פער בין תאריכי השיווק לבין התאריכים שבהם מבנים הדירות. אנחנו סגורים 2-3 אחורה, אין מה לעשות. אבל העבודה ההירואית של מנהל מקרקעי ישראל השנה, ובכלל כל ההתקדמות בנושא הזה בשנת 21, של מנהל מקרקעי ישראל ושל משרד השיכון הובילו לזה ששנת 21 הייתה שנת שיא, וגם הריבון הראשון של 22, אני שמח להגיד לכם, גם הוא ריבון שיא.
אנחנו נסתפק בזה. מנכ"ל משרד השיכון אביעד פרידמן, תודה רבה.
תודה רבה לך ולמאזינים, ואני מקווה שמה שמוביל השר אלקין יצליח, אני בטוח שהוא יצליח בתועלת את הציבור.
נשתמע בשיחה הבאה, תודה רבה לך.
אני תמיד שמח
לדבר
איתכם.
תודה.
מיכל הגיע אלינו עם הדיווחים.
אתם מאזינים ל איפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
הימים והשעות הרגישות האלה שבין יום הזיכרון, תחילת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, אנחנו רוצים להיכנס לאט לאט לאווירה הזאת, ובואו נטפל, אתם יודעים, דרך המשדר שלנו איפה הכסף, באחים שכולים, בזכויות שלהם, שבעצם אין כל כך הרבה. מיד תשמעו, כי אנחנו עוקבים אחרי הסיפור הזה כבר כמה וכמה שנים. לפחות בעזרתו של אלי דבי, שהוא אח שכול בעצמו, איבד את אחיו צדוק, זכרו לברכה, ובצאת יום כיפור הקים את עמותת לנצח אחי לאחים שכולים. שלום אלי.
שלום, שלום, שלום. שלום לכולם.
טוב, אנחנו שוב, כמו שאני אומרת, מדברים לא אחת מדי כמה זמן. אני רוצה לשאול אותך אם משהו השתנה בסטטוס שלכם. קודם כל בוא נהיה פרקטיים ונראה מה, באמת מה הסטטוס שלכם כלפי הורים, בנים של נשי נופלים.
מה שהשתנה זה התאריך.
כלומר?
שום דבר לא עזר. כנסת מוקמת, כנסת מתפזרת, ואנחנו מכנסת לכנסת מחזרים אחרי חברי כנסת שיובילו את הצעת חוק, ובזה זה נגמר. שום דבר לא השתנה, עדיין אנחנו לא מוכרים כאחים שכולים, עדיין הזכויות הקיימות, השתיים, שלוש זכויות שיש לנו, נתפסות דרך ההורים, שום דבר לא נעשה.
מה דרשתם? בואו נתחיל מההתחלה.
דבר פשוט. להיות אחים שכולים.
שזה אומר מה? זה אומר כסף? זה אומר מעמד? זה אומר מה? מה אתם כן רוצים?
אנחנו לא רוצים כסף, לא רוצים זכויות, אנחנו רוצים מעמד.
כי אתם, אלי, אבל אתם אחים שכולים בהגדרה, כלומר, מה?
לא, 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 לא. זה העניין שבהגדרה אנחנו לא אחים שכולים. חוק משפחות שכולות מציין את ההורים, אלמנות, יתומים, זהו. זה העניין. בהגדרה אני לא קיים.
אז כלומר, מה, מתעלמים ממך כשאתה אומר אח שכול?
זה לא ממני, זה מתעלמים בכלל מכמעט 60 אלף אחים שכולים, שכל מה שהם מבקשים זה הגדרה. בחוק משפחות שכולות אנחנו לא קיימים.
כן, אבל אני אגיד לך מה, הגדרה נותנת גם זכות כספית מסוימת.
לא, לא, לא חייב, אנחנו לא רוצים תגמולים. היום מגיע, אני אתן לך דוגמה למשל, לנו מגיע היום לימודים עד גיל 30, 40% מלימודים. זה מגיע דרך ההורים. עונה אלה אחות שכולה, בת 28, שלרוע מזלה ההורים שלה נפטרו לפני שאחותה נהרגה. את מבינה שאין לי מי לתת את הזכות הזאת, כי כל הזכויות הן דרך העיניים של ההורים ולא אחים, כי אחים לא קיימים בכלל. אני, יש סמל של ההורים השכולים...
אבל הזכות אלי דבי היא לא סמלית, זכות שווה משהו. סליחה שאני פורטת את זה לפרוטות, הרי בסוף זה מסתכם במשהו. זכות...
לא, מסתכם בהגדרה בלבד, אנחנו לא רוצים זכויות, לא רוצים כסף, אני רוצה שיהיה לי תעודה של אח שכול, אני רוצה לקבל את
ההיגרת... כמה שנים אתה במאבק הזה?
15 שנים.
15 שנה. טוב, בוא, תמתין איתי, אני מניחה שאתה מכיר את חבר הכנסת מופיד מרי, כחול לבן.
ברור, מוביל לנו את החקיקה גם, בטח.
אז בוא נראה, הוא חבר בוועדה המיוחדת לזכויות הילד, והוא עצמו אח שכול. חבר הכנסת מרי, שלום.
שלום וברכה.
קודם כל, ספר לי על אחיך. האח שלך הגדול.
אח שלי, כן, מבוגר ממני בחמש שנים, נפל ב-27 לספטמבר 1996, באירועים
של... מנהרת הכותל.
כן, מנהרת הכותל. והיה בינינו קשר מיוחד מאוד, גם חברים, גם קולגות, גם הלכתי בעקבותיו, הוא פרץ דרך, גם לפנימיה חקלאית, גם לצנחנים.
אלוף משנה במילואים, נכון? אלוף משנה הוא היה.
הוא היה אלוף משנה.
כן, נביא מרי.
כן.
טוב, שמע, אתה מכיר את הסיפור הזה מקרוב, עכשיו אני רוצה שתדבר איתנו על הדבר הזה שנקרא הגדרה, כלומר, כשאומר אלי דבי, אני רוצה הגדרה של אח שכול, אפילו את זה אני לא מקבל. הגדרה, אני ככה פורטת את זה, זה שווה משהו. בוא תנסה להסביר לי.
אני אעשה סדר בדברים. קודם כל אנחנו מכירים, אני ואלי דבי, בנושא אחים שכולים, לא מהיום, עוד מימי הקמת הנצח האחי, וניסינו לקדם באמת את מעמדו של האח השכול. ואלי צודק, יש חוק לאחים שכולים, יש יתומי צהל, אלמנות. אחים שכולים, הם לא מוגדרים כאחים שכולים על פי חוק. הם מוגדרים כאחים שכולים ביד לבנים, בארגון של המשפחות השכולות, יש אגף לאחים שכולים. שמחבק את האחים שכולים, ומנסה, מה שנקרא, לעשות את המעט למען האחים השכולים. ואיפה הבעיה באמת בולטת? בצפה כשההורים נפטרים. מודה בי כמו כמוני.
כן.
ההורים שלי נפטרו. אין לי שום קשר למשרד הביטחון. אני לא בהגדרה אצלם משום הגדרה אצלהם.
מה, אני סליחה, אבל אני סליחה, אני כן רוצה להתעקש, מה נותנת ההגדרה הזאת, חבר הכנסת מרי, באופן מעשי, האם זה נותר מבחינת הגדרה, אוקיי, אני מבינה, אבל מעשית, נגיד.
ההגדרה הזאת, לא מדובר כאן בהגדרה תקציבית, כי כולם נבלים אומרים, אוקיי, בסדר, הגדרה בחוק אחים משקולים, האם אחים משקולים רוצים לקבל מה שנקרא קצבה, כמו שההורים קיבלו, לא, אנחנו לא שם. ההגדרה היא בטיפולים, ההגדרה היא בסיוע ביום-יום, בתעסוקה, באיתור תעסוקה, ברגע שאתה מוגדר על פי החוק, וזה החוק שאנחנו רוצים לקדם, והתחלנו לקדם אותו, שיהיה העדפה, שום מקום לאח השקול, כהגדרה, על פי חוק בניית...
100%, אבל ההגדרות האלה, כמו שאתה אומר, ההטבות האלה בטיפולים, בכל מיני דברים כאלה, זה בסוף מסתכם בכסף.
כן, אבל זה לא בגמלאות...
לא שאתה... ב-100%, אתה לא רוצה לקבל קצבה חודשית.
אני אתן לך דוגמה למה שנחשבנו, כן. היום יש במשפחה שקולה, יש אחים, ואחד האחים, דוגמה, כן, שהוא מוגבל. אחד האחים שהוא בעל צרכים מיוחדים, והבעיה של הצרכים, הבעיה שלו עוד החמירה, זה שנפל אחיו, ההורים אינם, מי מטפל בו? מי עוזר לו? מי יכול לקדם אותו?
רגע, וכשההורים היו בחיים, אז משרד הביטחון כן עזר לטפל באח?
לא, ממש לא.
גם לא.
משרד הביטחון סייע ונתן סיוע מלא להורים השקולים, לא נתן סיוע לאחים. האחים, מה שקרה עם האחים, הם טיפלו בהורים, ברגע שההורים הלכו לעולם, מתחילים לטפל באחים בתוצאה של השכול.
חבר הכנסת מרי, אז אתה חבר בוועדה המיוחדת לזכויות הילד,
אני גם הקמתי שדולה לאחים שכולים, למשפחות שכולות, אלמנות צה"ל, יתומי צה"ל, ואחים שקולים כדי שאנחנו נהיה גם
במצב המעורער, במצב המעורער הזה של הכנסת, שאנחנו עוד לא יודעים לאן זה הולך, מה אתה יכול לעשות?
אנחנו מקדמים את החקיקה, המצב של הכנסת היום שבחוק לאחים שקולים, זה לא אופוזיציה וזה לא קואליציה, אנחנו הכנו את החוק במושב הקודם.
מי אמר לך שגם האופוזיציה תצביע? הרי אתה יודע שזה לא תלוי ברצונכם הטוב, זה תלוי בסך הכל בפוליטיקה. ושם מי אמר לך שהם יצביעו בשביל זה, למרות שזה הנושא הכי חשוב שיש?
אז דווקא, אתה רואה, אילו חוקים שהצביעו גם קואליציה וגם אופוזיציה, אני עברתי חוק לעיגון מעמדם של העדה הדרוזית, אז גם
וגם. וזה הולך לקרות עוד במושב הקיץ הזה?
אנחנו רוצים, כן. אנחנו רוצים בסופו של דבר, ואמרתי את זה היום לאחים שקולים, בכנס שהיה גם אלי דבי ואחרים, שיש עכשיו הזדמנות שאנחנו נמצאים, כאן צריך לנצל את ההזדמנות הזאת, את חלון ההזדמנויות, כדי באמת להגן את מעמדם של האחים השכולים בחוק, ואני אומר לך עוד פעם, זה לא תגמולים לאחים השכולים, שלא יהיו בן אחר.
כן, לא, בסדר, אבל זה כל מיני דברים שבסוף
כן,
מסתכמים...
כן, כדי להבהיר את זה, כי
ברגע... נכון, אלי דבי, משפט אחרון, לסיום.
אני רוצה להסביר לך, אני ממש, את יודעת, יש משפט שאומר, זר לא יבין. אני רואה שאת מתעקשת להבין מה זה הכרה, ואת לא יורדת... לתחושה מה אנחנו מרגישים. את יודעת איזה הרגשה זה שאני בבית שאמא שלי, אמא שכולה מקבלת את האיגרת של יום הזיכרון משר הביטחון ואת הסמל, ואני מסתכל ואני מבקש ממנה את הסמל של שנה שעברה. איזה הרגשה הזאת?
כן, נכון, נכון, מובן. טוב,
רוצים שתהיה האיגרת של משר הביטחון, משרד הביטחון לאחים שקולים, כשהם מקבלים...
במילים אחרות, קוראים לזה יחס, בדיוק. טוב.
שהתייחסו, בדיוק.
חברים יקרים, תודה רבה, בהצלחה, חבר הכנסת מופיד מרי, כחול לבן. תודה רבה, אלי דבי, תודה רבה.
תודה.
אנחנו למיכל ולדיווחים. Here comes the money! Here we
go! אתם מאזינים ל... איפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM. 103
טוב, אנחנו שוב עושים תפנית חדה ופונים לדבר על קצת על הפסגות, על כיכר המדינה. אתן לכם כמה מספרים, 450 דירות, אגם אחד, שזה אומר גם שלושה מגדלים מסביב עם 450 דירות האלה, ו-900 חניות. כל זה הוא חלק מהפרויקט הענק בכיכר המדינה. מי שעובר שם רואה שכל הכיכר סגורה ומסוגרת, ואנחנו לא רואים מה קורה בפנים בעצם, רק מי שגר ככה למעלה יכול להשקיף. אבל מי שהוא מנכ״ל חברת המימון של הדבר הזה, וזה מעניין כי זאת חברה חוץ-בנקאית, הוא עדי גזית. שלום עדי.
שלום שלום, אחר הצהריים טובים.
שלום, חברת ברקת. אז קודם כל, למה פרויקט כזה, למה לא, היזמים לא פונים בעצם לבנקים? למה צריך חברה חוץ-בנקאית?
שאלה טובה, אני וגם אתאר את המתרחש. באמת מדובר, כפי שציינת, בפרויקט לא פחות מאיקוני, באמת פרויקט דגל, אני חושב, בקנה מידה ארצי, עם בעלי זכויות פרטיים שמחזיקים בקרקע, חלקם משפחות דורי דורות עוד מלפני קום המדינה, ובאמת רק לפני כשנתיים שלוש הפרויקט הזה הבשיל לכדי התקדמות לאתר והכל, ואז באמת הקבוצה הזו פנתה באמצעות יועצת פיננסית מיכל כספי בכדי להשיג מימון לטובת הקמת הפרויקט, ובהחלט פנו לכל המערכת הבנקאית, פנו לכ-18 גופים, לכל הגופים החוץ-בנקאיים, בין אם זה חברות ביטוח, בתי השקעות, קרנות, חברות, בין היתר גם ברקת. בסופו של יום הגיעו לקו הסיום שני גופים, ברקת הייתה אחת מהם, השנייה הייתה בנק, ולמרות על פניו חיסרון מבחינת מקורות ואולי עדיפות שעל פניו נשמעת שיש לבנקים, בחרו בברקת. והסיבה העיקרית הייתה שלמרות הפרויקט הבאמת גרנדיוזי והאיקוני הזה, הייתה פה מורכבות משמעותית מאוד במתן המימון לחברי הקבוצה, בעצם לבעלי הזכויות, מהטעם הפשוט שכל אחד יש לו יכולות פיננסיות אחרות, חלקם מבוגרים, חלקם צעירים, חלקם מחזיקים בזכויות מרובות, ואז צריכים אשראי גדול, וברקת באמת ידע לתת את המענה הנכון, את התאמת המימון הנכון ללקוחות.
100%. עכשיו, אחרי שאמרת את כל זה, אני מניחה שיש גם הבדלים בריביות בין הבנק, אותו בנק, שהתחרה אתכם, לביניכם. אתם גבוהים יותר בריביות?
כן, בעצם יש נתון אחד יבש שאני יכול לציין שבאמת יש עדיפות בו לבנקים, וזה באמת היה הריבית. הריבית שברקת נקבה בה הייתה גבוהה ביותר, גבוהה יותר בשיעור היבש.
דבר איתי על מספרים רגע, בכמה מדובר?
לא, אז הבנק נתן הצעות באזורי הפריים פלוס 1.5, פריים פלוס 2, זה מתכנס לאזורי ה-3.5%, משהו באזורים האלה.
שזה סביר נגיד?
סביר, כן, וברקת הייתה בשיעורים של אזור האחוז, 1.5% מעבר לזה, אבל באוברול העלות של ברקת נמוכה יותר. ולמה? כי אחד הנקודות המהותיות במתן אשראי, לממן קבוצת בעלי קרקע, זה עסק מאוד מורכב. זה לוקח המון זמן. מדובר פה על מעל 250 בעלי זכויות, שמחזיקים מעל 450 כפי שציינת.
ואתם עדי יותר נגישים?
ואנחנו יותר נגישים, אנחנו יותר מהירים. זאת אומרת, אנחנו הצלחנו בתהליך של חודשיים וחצי, שלושה, לחתם פיננסית את כל הקבוצה.
כן, זה זמן... כמו שפעם היו לוקחים, נגיד, הייתה אופציה לקחת משכנתה בחברת ביטוח, וכל הטופסולוגיה הייתה עובדת הרבה יותר מהר לעומת בנק. טוב, רגע, עכשיו בוא לסיום, שנייה, נדבר על העלויות, כי, זאת אומרת, על כמה עולה שם דירה, כי ראיתי רק לפני כמה ימים, נדמה לי, שדירה בקומה ראשונה, לא הכי מפוארת וזה, עדיין בפרויקט הזה, לא פחות מ-12 מיליון שקלים. שזה מטורף.
נכון, מה שקורה...
זה לא מראה משהו על מחירים בתל אביב, שגם ככה הם נורא יקרים.
לגמרי. מה שקורה, באמת מדובר פה על פרויקט ייחודי וחטיבת קרקע לא שגרתית ולא רגילה. ציינת בתחילת השיחה את נושא האגם והכל. מדובר פה על באמת שלושה מגדלי ספירלה זכוכית ברמת היוקרה הגבוהה ביותר, 40 קומות כל בניין. כאשר כל דירה ממוצעת היא באזור הגודל של 150-160 מטר.
אז אם זה מתחיל ב-12 מיליון, כמה זה ייגמר ב-40 קומות?
אז יש, אז הדירות באמת מאוד זולות באופן יחסי, כן?
לא, אל תהיה כזה.
סביב ה-11-12 מיליון, וזה okay. יכול גם להגיע לעשרות מיליונים, 40 וגם 50 מיליון בקומות העליונות, בקל וחומר, בטנטוזים והכל. ואגב, העלות גם שימו לב מאיפה זה נגזר, מדובר פה על המימון הגדול ביותר, אגב, שאי פעם ניתן מגוף שהוא לא בנק, מעל 2 מיליארד שקלים.
יפה. קנית שם?
לא.
גם אני לא. בסדר, לא נוכל. אני לפחות לא, ונמשיך לחלום. תודה רבה. עדי גזית, מנכ"ל המימון החוץ-בנקאי ברקת. תודה רבה. פרסומות ותכף בורסה, שם שוב המצב לא מי יודע מה.
אתם מאזינים ל... איפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
חזרנו לסיום, נועם רוקח, עוד קפיצה אחת, לבדוק מה קורה עם הבורסה אצלנו, סמנכ"ל השקעות אנליסט. אהלן נועם.
אהלן
ענת. טוב, שוב ציינתי היום גם, יום לא מי יודע מה, לא כך חמור כמו אתמול, אבל עדיין ירידות.
כן, זה לא חמור כמו אתמול. מדד תל אביב 35 יורד מחצית אחוז, מדד תל אביב 90 אפילו עולה עשירית. השוק האמריקאי פתח בירידות, ה-S&P יורד 0.1, הנאסדק כבר כסביב חצי אחוז. כך שבוא נגיד רוב האווירה די אדומה גם היום.
כן, מחכים שם להחלטת ריבית, ונדמה לי שזה גם מעיב על מדדי הנדלן אצלנו, נכון?
בהחלט, והריבית תעלה מחר, וזו לא תהיה העלאה מינורית. אנחנו מדברים על בין 0.5% ל-0.75% העלאה, זה ממש תהיה העלאה משמעותית. וכשכבר מתחילים לדבר על ריבית דולרית תוך שנה, שכבר תגיע ל-2.25%, אולי 2.5% בתוך שנה, זה בעצם, זה כך מכניס את השווקים קצת לסטרס, כשהאינפלציה לא נרגעת, ועד שהבנק המרכזי ידע אם הריבית שלו מצליחה קצת לדכא את האינפלציה, זה ייקח כמה חודשים, אז ככה...
אז למה זה אמור להשפיע עלינו בעצם? כלומר, למה הנדלן חוטף פה? למה הבנקים חוטפים?
ההנחה שכאן בנק ישראל גם ילך בעקבות הריבית הדולרית לא באותה עוצמה, ולכן הריבית האלטרנטיבית תהיה ככלל. ככל שהריבית הריבית החסרת סיכון היא יותר גבוהה, זה קצת אלטרנטיבה לנכסים אחרים עם סיכון. אם אתה מקבל קצת ריבית, מה שלא היה בשנים האחרונות, שקיבלת אפס על פיקדונות והכל, ואם לאט לאט נתחיל לקבל איזושהי ריבית יותר טובה, גם באגרות החוב וגם בפיקדונות, זה קצת אלטרנטיבה לשוק המניות. לא מלא מלא כמובן, ולכן שוקי המניות קצת ככה מתמחרים את זה. בסוף, החשש העיקרי ענת, זה שהבנק המרכזים יעלו את הריבית, האינפלציה לא תירגע, והסיכון שנגיע לזה היעטה כלכלית, בלי בעצם להצליח לדכא את האינפלציה.
ואנחנו במצב בסך הכל לא רע כאן, כלכלית.
ענה כלכלית, לא, ממש מצב לא רע, האבטלה בשפל, סך הכל...
הצמיחה בשמיים, האבטלה בשפל,
נכון,
בדיוק.
נכון. אגב, הביטוי של כל ההתחזקות הזאת של הדולר, אנחנו כבר כמעט ב3.37 שקלים, בדיוק. גם היום
טוב, עוד 4. טוב, אני רוצה דירות. לסיום שתדבר איתי כמה מילים על טבע, כן. שיש לה דוחות לא טובים, אבל זה בגלל שהיא נאלצת להפריש פיצויים על משככי כאבים, האופיואידים, נכון?
כן, וגם היא קצת הורידה תחזיות לשנה הקרובה ב-$200 מיליון פחות ממה שהשוק חשב. בהתחלה קצת התרגשו מזה, המניה ירדה בהתחלה -4%. לאט לאט הבינו שזה לא דרמה, זה גם קצת השפעות מטביעות, הסוגיה שמשככי הכאבים כבר גם ככה ידועה. כרגע המניה מתייצבת, יורדת עשירית, אז אין בשורות גדולות, לא בתחזית של טבע ולא בדוחות של טבע.
נועם רוקח, תודה רבה.
תודה.
אנחנו סיימנו כאן, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיקה מעלי בנימינו, אבל השידור איתנו מעיין לויטין, בדיגיטל שני רומנו, מיכל קדוש ורון שהין. אנחנו מפנים את מקומנו לבן כספית ואריה אלדד, ומכאן השידור שלכם, ונכנסים ככה לאווירה היותר מלנכולית של הימים האלה, ובצדק.